בפעם הקודמת על ההגדרה המופשטת יותר של, זאת אומרת, הגדרה של לאו ועשה, והפשטה של המושגים קום עשה ושב אל תעשה. כשההגדרה בעצם הייתה שמצוות עשה זאת מצווה שמצביעה לנו על מצב רצוי, כשהמצב הרצוי הזה יכול להיות מצב שבו אני עושה משהו או מצב שבו אני חודל ממשהו, זה לא משנה, אבל כל עוד זה מוגדר כמצב רצוי, זאת מצוות עשה. מצוות לא תעשה מצביעה על מצב לא רצוי, ושוב, מצב שיכול להיות או פסיבי או אקטיבי, אבל הוא מצביע על מצב לא רצוי. וההבדל הוא שכאשר אני, נגיד שיש מצוות עשה, אז היא מגדירה מצב רצוי. אם אני נמצא במצב הרצוי, קיימתי את מצוות העשה. אם אני לא נמצא במצב הרצוי, ביטלתי את מצוות העשה, אבל זה לא דבר שלילי. זה רק לא משהו חיובי. אוקיי? ולכן בעצם, ברמה הרעיונית, זאת עבירה של שב ואל תעשה. למרות שזה יכול להיעשות במעשה. אבל המעשה הוא לא מעשה רע. רק החדילה היא פעולה טובה, או היא מצב טוב. אז ברגע שאני נמצא במצב הטוב, אז לכן זה שאני עושה את זה פיזית, זה לא אומר, ההתנגשות מול רצון השם היא התנגשות לא חזיתית. והעבירה בקום עשה זה כאשר יש התנגשות חזיתית. שיש לאו שמגדיר מצב שלילי, ואני נמצא במצב השלילי הזה, וזה בכלל לא משנה אם זה לאו או עשה, אני בעצם עובר על... לא בקום עשה או בשב אל תעשה, כן? אז בעצם אני עובר על רצון התורה באופן חזיתי. אני נמצא במצב שהתורה אותו עשה. כן, זה כמו, אפשר לקרוא לזה מקל וגזר. אוקיי? התורה, כשהיא אומרת לי, אני רוצה שתהיה במצב מסוים. אז היא בעצם מנסה לדרבן אותי להיות במצב ההוא. נכון? זה הגזר. כשהתורה אומרת לי, אני לא רוצה שתהיה במצב הזה, זה מקל. היא בעצם מנסה לדרבן אותי לא להיות שם. לא אכפת להם, אני אהיה פה. העיקר שאני לא אהיה שם. כמובן, בסופו של דבר אני צריך להיות פה, אבל אני צריך להיות פה רק כדי לא להיות שם. לא בגלל שזה עצמו משהו חיובי. אז זה בעצם ההבדל בין לאו לבין עשה. אני רק אשלים את העניין ההוא, ואז נעבור הלאה. ההשלכות, דיברנו על ההשלכות, על ההבדלים המעשיים שיש בין לב לבין עשה, ואמרתי שההבדלים המעשיים לא יכולים להוות הגדרה להבדל בין לב לבין עשה. זה סימפטומים של ההבדל, אבל ההבדל זה להיות ההבדל המהותי, וזה ההבדל המהותי. עכשיו בוא נראה איך הסימפטומים יוצאים ממנו. אז אחד הסימפטומים למשל זה שרק על לבים עונשים, על עשה לא עונשים. עכשיו זה מאוד ברור, להפך, זה עוד הרבה יותר ברור מאשר קום עשה ושב, מה זה משנה אם זה קום עשה ושב ואל תעשה? למה אם אני עובר במעשה, אז צריך לענוש אותי, ואני עובר בלי מעשה, אז לא צריך לענוש אותי? זאת שאלה שקשה לענות עליה. מה זאת כאן? זה מאוד ברור. אם אני לא חיובי, למה להעניש אותי? אל תיתן לי שכר, אבל למה להעניש אותי? אבל אם אני במצב שלילי, אז מגיע לי עונש. נכון? אותו לבב, הצד השני הוא השכר. שכר יש רק על מצוות עשה, אין על מצוות לא תעשה. ולמה? כי אין שכר על זה שאני לא במצב שלילי. יש שכר על זה שאני נמצא במצב, אני עושה משהו חיובי. נכון? אז אני חושב שהשלכות מתבקשות. זה הסבר ממש פשוט. זאת אומרת, זה לא משהו ספקולטיבי. זה הסבר הפשוט ביותר. להבדל בין לב לבין עשה. הבדל נוסף, נגיד, כבוד הבריות. כן, אז כבוד הבריות דוחת לא תעשה שבתורה, אבל רק בשב ואל תעשה. לא תעשה שלא תעשו, כן, רק איסורי דרבנן. ובדאורייתא, כבר בברכות אומרת, בדאורייתא בשב ואל תעשה. וגם שם מתלבטים איזה, מה, האם זה בשב ואל תעשה, הכוונה, האם רק מצוות עשה אפשר לעבור עליהם, או גם מצוות לא תעשה בשב ואל תעשה. ומה הרעיון? הרעיון הוא עוד פעם, אם הולכים אחרי ההפשטה, או הולכים אחרי הפרקטיקה. והפשטה יש בזה הרבה היגיון, כי כבוד הבריות לא לי להיות במצב שלילי. אבל אם אני לא אהיה במצב חיובי, כבוד הבריות כן מצדיק את זה. זאת אומרת, כדי לא לפגוע בכבוד הבריות, אומרים לי בסדר, אל תהיה צדיק, או אל תהיה במצב החיובי. אבל אין יותר להיכנס למצב שלילי בשביל זה. אותו דבר נגיד, להוציא ממון. אז שאני צריך להוציא את כל ממוני כדי לא לעבור עליו, אבל צריך להוציא עד חומש, רק עד חומש עם ממוני, כדי לא לבטל עשה, כדי לקיים את העשה. ושוב פעם, זה מאוד ברור. בשביל להיות צדיק, אני לא צריך להוציא את כל ממוני, זאת לא דרישה בסיסית. אוקיי? אבל בשביל לא להיות רשע, אז צריך לשלם את כל מה שיש לי. זאת אומרת, כי זה לא בא בחשבון. זאת אומרת, זה פסנישט. כן? לא ייתכן. בכל מחיר אתה בעצם לא אמור להיות שם. אז לכן נדמה לי שהתרגום הזה לא רק שהוא לא דחוק, אלא הוא הרבה פחות דחוק מאשר התרגום הרגיל, הביצועי. אני חושב שזה הרבה יותר ברור, כל ההשלכות האלה, אם מבינים את ככה. עכשיו, אני רוצה לחדד את זה יותר, ואז נראה כמה מקורות שמסתובבים סביב העניין הזה, חלקם זה כן משתמע כך, חלקם לא משתמע כך, אבל אני רוצה להראות שזה בעצם נמצא אולי בצורה כזו או אחרת גם במפרשים. אני אתחיל אולי אבל דווקא במקור לא תורני, או בהבחנה, מי שהתחלתי להזכיר את נוזיק, הפילוסוף היהודי אמריקאי, שהוא שאל פעם למה, התחלתי לדבר על זה ואז סטיתי, אני חושב, זאת אומרת, זה שמעתי מאלון הראל, איתו דיברתי על הספר הזה, משפטן בירושלים, ששאלתי אותו למה, האם בחוק יש מצוות עשה גם, או שרק מצוות לא עשה, הזכרתי את זה, אני חושב. אז הוא בהתחלה חשב שכן, אבל אז הגדרתי לו מה הכוונה מצוות עשה, מצוות לא עשה במשמעות ההלכתית, ונדמה לי שהסכמנו בסוף שבמשמעות ההלכתית אין מצוות עשה בחוק. יש בחוק מצוות שדורשות ממני לעשות מעשה במובן הביצועי, צריך לשלם מיסים, צריך לשרת בצבא, אלה פעולות מעשיות. אבל מצוות עשה במובן הרעיוני המופשט שהגדרתי כאן, החוק לא אחראי על זה שאני אהיה צדיק. החוק דורש ממני לא להיות רשע, להיות צדיק או לא להיות צדיק, בדיוק. זאת אומרת, כשהחוק אומר לי לשלם מיסים, הוא בעצם אומר שאם לא תשלם מיסים תיענש. הוא לא אומר לי אם תשלם מיסים תהיה צדיק. זה לא,
זה לא צדקה,
לא צורת החשיבה של החוק בכלל. זאת אומרת, החוק לא, ואמרתי שזה גם הוויכוח שהיה סביב חוק לא תעמוד אדם רעך של חנן פורת. אז מי שמסתכל בדברי הכנסת שם, הוויכוח סביב החוק הזה, כולם מסכימים שמן הראוי לעזור למי שנמצא במצוקה, לא היה זה ויכוח. השאלה הייתה אם מן הראוי להכניס את זה לחוק. כשמכניסים את זה לחוק, אז זה אומר שבצידו תהיה סנקציה. זאת אומרת, אם אתה עובר על חוק, אז צריכה להיות סנקציה, אין חוק בלי סנקציה. אז וכאן אנשים התנגדו. למה אנשים התנגדו? כי אם אתה לא עשית את הצרה לשני, הוא תובע, אתה עברת לידו ולא הצלת אותו, איזה סנקציה? לא עשית שום דבר, בסך הכל לא היית צדיק, זאת אומרת לא עזר, אז לא תקבל צלש אצל נשיא המדינה, אבל עונש לא מגיע לך. זה בדיוק היה הוויכוח. ומי שהזכרתי ש למרבה האירוניה, דווקא הכנסת החוק הזה לתוך הכנסת המצווה הזאת לתוך ספר החוקים, במובן מסוים דווקא מרחיקה את ספר החוקים מההלכה. בגלל שבהלכה לא תעמוד לאדם רעך, לא מענישים. זו חובה הלכתית או מוסרית, אבל אין עונש בית דין לא תעמוד אדם רעך. זהו, עכשיו כשהחוק, המטרה הרי של כולם, הרי כולם לא, זה לא עניין את אף אחד אם מישהו יעזור לשני כשהוא במצוקה. לא, זה מעניין את כולם, אבל לא בשביל זה העבירו את החוק. זאת אומרת, זה לא היה האישו. האישו היה שיכנס עוד פסוק לספר החוקים, זה הכל. זה ברור שכל הריקודים והצהלות של חנן פורת אחרי זה לא היו בגלל שעכשיו עוד מישהו יציל מישהו, אלא בגלל שנכנס עוד פסוק לספר החוקים. יש אנשים שזה עושה להם את זה, לא ברור לי למה. בכל אופן, אז הנקודה היא שברגע שזה נכנס לספר החוקים, זה התרחק מההלכה. כי ברגע שזה נכנס לספר החוקים, אז יש סנקציה על זה. וההלכה לא מטילה סנקציה על דבר כזה. הזכרתי גם בהקשרים אחרים נגיד שרוצים להכניס חוט לארון ברק, זה רק הערה בסוגריים, לא קשור אלינו, אבל ארון ברק כותב בכמה מקומות למה הוא מתנגד לשרבוב של הדברים מההלכה או משפט העברי, מה שהחבר'ה האלה קוראים, לתוך ספר החוקים. אז הוא אומר שיש פה שתי מערכות עם לוגיקה שונה, עם תשתית מחשבתית שונה, ואי אפשר לקחת סעיף מפה ולשתול את זה לתוך זה. יכולות להיות זה כל מיני השלכות שאתה אפילו לא חושב עליהן במבט ראשון, וזה יכול לעשות לך כל מיני צרות. זאת אומרת, אתה לא נכון להדביק דברים מתוך מערכת חוקים אחת שעובדת עם הנחות אחרות, עם תפיסות אחרות, לתוך מערכת החוקים הזאת. אז זה כולם מתנגדים ומתווכים, לא משנה. אז יש בזה הרבה היגיון במה שהוא אומר. זה לא אומר שתמיד זה נכון, בסך הכל אפשר לחשוב על דברים, ואנחנו שואבים גם ממערכות חוקים אחרות. אבל נכון שההלכה יותר שונה מהחוק הישראלי מאשר המשפט הבריטי או האמריקאי או הגרמני, לכן משאוב משם זה פחות בעייתי על פניו. בסך הכל כולם מחפשים מערכת משפט סבירה פחות או יותר, מה בסדר, זה מוצא פתרון כזה, זה מוצא פתרון כזה, אבל הראש הוא לא ראש שונה בתכלית. ובהלכה יש הבדלים מהותיים, ולכן לשאוב משם זה באמת על פניו יותר בעייתי. ואחת הדוגמאות שהבאתי, מאמר שכתבתי על זה, אחת הדוגמאות שהבאתי היה דיני שומרים. מה לך הדבר יותר ניטרלי ופשוט? הכי טוב להכניס את דיני שומרים לספר החוקים הישראלי. כן, ששומר חינם חייב בפשיעה ופטור בגניבה ובעבירה. כמובן, אם אתם עושים חוזה משהו אחר אין בעיה, מותר לשני הצדדים להחליש, אתה שומר חינם ואתה חייב בגניבה ועבדה. בסדר גמור, אם החלט, גם בהלכה זה ככה. אם החלטתם מתנה שומר חינם להיות כשומר שכר, זה משנה בדף צדיק ד' שם הבא ומציע. אז אין בעיה. אבל זה הדבר הכי ניטרלי, נכון? הייתי מצפה שזה הדבר פשוט. זאת אומרת, אם לא קבעתם איזשהו הסדר אחר, אז זה ההסדר הדיספוזיטיבי, מה שנקרא. זאת אומרת, זה ברירת המחדל. שאם לא קבעתם משהו אחר, אז הכללים יהיו כמו ההלכה. עכשיו תראו מה יצא אם אנחנו נכניס את זה. יבוא שומר חינם, בסדר? נגנב או עבד, הם לא קבעו שום דבר. נגנב או עבד. השומר חינם אומר, אני פטור בגניבה ועבדה, אני חייב רק על פשיעה, זה נגנב או עבד. זהו. בדיוק, אומר הבן אדם, תשבע. שומר חינם חייב בשבועה בשביל להיפטר. מה להישבע? הוא לא מאמין בכלום. במה הוא יישבע? עכשיו, בלי השבועה, זה אבסורד לקבוע את זה, צריך להבין. כי השבועה היא חלק בלתי נפרד מהעניין. כי הרי מה עושה השבועה? הרי מה הבעיה בשבועה? כל שבועות התורה זה סיפור מעניין, אבל שבועת השומרים היא חריגה. זה לא כמו מודה במקצת או עד אחד. שבועת השומרים, הרי אין באמת שום סיבה בעולם לחשוד בך. בתור שומר. אדם הוא בחזקת קשרות, הוא אומר שהחפץ עבד, אין סיבה, מה אתה מאשים מישהו שהוא גזלן בלי ראייה? איפה שמענו דבר כזה? מישהו תופס מישהו אחר, אומר לו אתה גזלן, אז עכשיו הוא יהיה חייב לשלם? הוא חייב להישבע בכלל בשביל להוכיח שהוא לא גזלן? מה פתאום? לא בדברים בדיוק, מה אתה רוצה ממני? נכון? למה מטילים שם חיוב שבועה? כי הבעיה היא שאתה מפקיד אצלו ממון, ולך אין מושג מה קרה שם. עכשיו נכון שהוא בחזקת קשרות, אבל יש פה איזושהי בעיה. אני לא יודע, הכל אני בידיו לגמרי, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הרי זה קורץ לא בבית, זה לא כמו עד אחד, עד אחד, יש נגדי עד אחד, אז אני צריך לשווה כי יש איזושהי ראיה נגדי, אוקיי? יש איזושהי ראיה נגדי, עד אחד נגדי, עכשיו נכון, כשעושים המון צריך שני עדים, אבל עד אחד זה כבר ראיה, אז מחייבים אותי להישווה, את זה אפשר להבין. שבועת מודה במקצת נניח גם, זה מעורר איזשהו חשד על ההמשך, גם על זה צריך לדון, אבל נניח, אבל שבועת השומרים אין שום חשד, זה לא הבעיה, הבעיה זה פשוט שבועה להפיס דעתו של בעל הבית. כדי שאתה תדע מה היה שם, זה הכל. עכשיו ברור שכל חוזה השמירה הוא זה, השבועה היא זו שנותנת לי את היכולת להאמין לשומר. אני יודע שאם הוא יעשה איזה פועלש תיק הוא יצטרך להישבע לי על זה, ואדם נרתעים לי להישבע לשקר. אוקיי? אז זה בנוי כל העניין, לכן לא אכפת לי אם באמת גניבה ועבדה אתה תהיה פטור, אני מוכן לאכול גניבה ועבדה. אבל לתת לך אופציה לקחת את זה לעצמך ואחרי זה לטעון שזה נגנב ועבד, זה פשוט מתאבד שיעי. אתה נותן לו את הממון שלך ותעשה עם זה מה שאתה רוצה ואחרי זה אתה יכול להגיד לי ואני אקבל את מה שאתה אומר. מה פתאום? אז בשביל זה נועדה השבועה. השבועה נועדה כדי להפיס דעתו של הבעל הבית, זאת אומרת כדי שבן אדם יהיה רגוע. כשמישהו אומר לו זה נגנב ועבד, אני משביע אותו ואז אני מבין שזה מה שקרה. בסדר, מה לעשות? זה מה שקרה, אין מה לעשות. אבל אני רוצה לוודא שזה באמת מה שקרה ולא שהוא עושה לי איזה פועל אשתי. מה? השאלה אם זה מספיק, השאלה מספיק מאיים או לא, אבל אם תעשה את זה בתציר, אז שוב פעם לא על המשפט העברי, אז מה עשית?
לא, אם אתה עושה תציר, נניח, הוא אומר, מה אני אעשה, זה נגנב לי, ויבוא עוד שנתיים מישהו ויגיד, זה נגנב לי.
לא, אין בעיה.
שנתת למישהו, הוא הולך לכלא, לא רק על הגנבה, הוא הולך על תציר
שם. אין בעיה, תעשה תציר, אבל זה שוב לא המשפט העברי. המשפט העברי, אבל שבוע. אין בעיה, ואם לא תעשה תצהיר אלא תקבע משהו אחר, זה גם בסדר, הרי ההלכה אומרת שאפשר לקבוע גם, אתה רוצה אבל לקחת את ההלכה בשביל העניין ההצהרתי, אתה רוצה שההלכה, אבל ההלכה לא תתקיים פה, אתה תעשה תצהיר במקום שבועה, אתה תעשה פטנט,
זה לא עובד. זה נראה לי סוגיות נפרדות, סוגיה אחת זה מה הדין כאשר שומר חינם נגנב ממנו עבד, החפץ נגנב ממנו עבד. סוגיה שנייה זה איך אנחנו מוכיחים שהשומר לא גנב את זה.
בדיוק, זה לא שתי סוגיות נפרדות, זה בדיוק מה שאני טוען. אין, בלי זה לא יהיה זה.
למה בלי זה לא יהיה זה?
אם אתה לא יכול לוודא שזה לא נגנב, אז הוא לא יהיה פטור על גניבה.
אז מה זה לא יהיה פטור? אז לפי זה הוא גם לא יהיה פטור על אונס, הוא לא יהיה פטור על כלום.
נכון.
הוא יהיה חייב תמיד ובתשלום.
נכון. אגב, יש תפיסות כאלה גם בראשונים. שבעצם השומר, לפחות לגבי שומר שכר, השומר שכר, מה שהוא מתחייב בגניבה ועבדה, זה לא בגלל שהוא צריך לשמור יותר טוב. להפך, פשט הגמרא בדף צדיק ג' שמה, מחלוקת אביי ורבה, על איבא ילך ליבורי אחד אחד, יש שם איזושהי סוגיה, פשרה שמה זה ששומר שכר צריך לשמור כדי נטריין שלי, בדיוק כמו שומר חינם, אין הבדל. שומר שכר זה רק חברת ביטוח. אם קורה לך גניבה או עבדה, לא בגלל שאתה אשם יותר, היית צריך לשמור יותר, אלא חברת ביטוח. בנוסף לשירותי השמירה, אתה מספק גם שירותי ביטוח. זה הכל, ועל זה אתה משלם.
מה זה סותר את מה את ה... מה זה סותר, אבל מה זה קשור לזה
שבועה? ברגע שאתה נותן שירותי ביטוח, זה אומר שאתה חייב גם אם באמת אין סיבה, אפילו על אונס אפשר לחייב אותך.
לשומר שכר, אבל לא לשומר חינם.
כל אחד, גם שומר חינם.
למה? כל הרעיון הוא לשומר שכר, הוא חברת ביטוח.
לא, גם שומר חינם הוא חברת ביטוח. רק הוא יכול להיפטר בעוד טענות. הוא נותן ביטוח פחות, כל עוד מקרה הביטוח קרה. איך אני יודע שמקרה הביטוח קרה? אם הוא נשבע. כשהוא נשבע, אני יודע שקרה מקרה הביטוח. או שלא קרה מקרה הביטוח, כן. שלא קרה.
הרב, אני חושב שלא צריכה להיות בעיה עם זה שהוא נשבע. כאילו, שישבע. הרי גם חברי כנסת משביעים אותם, וגם נשיאים משביעים אותם. וזה, אני מסכים שזה לא אותו דבר.
אני הייתי שם סן.
אבל גם על השבועה של השומרים... אבל גם
בשבועת השומרים אני שם ועודר בחברה
שבה אבל בחברה כזאת אני מנסה לחשוב בתקופה שבעם ישראל ככה לא התרחקו לגמרי ולא שמרו על שום דבר בכל זאת היה איזה מערכת כזאת ואנשים כן נשבעו כאלה שנרתעו יותר כאלה שנרתעו פחות כי מישהו שהוא
במקום שבו אתה יודע שהבן אדם השבועה היא לא אפקטיבית אתה לא תשביע
כן אבל
בכלל לא השביעו שם
בכל זאת בחברה כמו שכאילו בחברה חילונית אני חושב שאני מסכים עם זה שכשאתה מכניס מערכת שיושבת על מערכת כללים אחת למערכת כללים אחרת יש לך התנגשויות שלא חשבת עליהם וכמו שמכניסים מהקבלה לתוך ההלכה שהופכים קבלה להלכה ופתאום אתה בנטילת ידיים ואתה לא יודע מה עושים כי זה מתנגש אבל להגיד שבשבועה משביעים בצבא ומשביעים בכנסת ומשביעים
את נשיא אבל זה משביעים
אני יודע שזה לא אותה שבועה שאין הבדעה כי אתה פוחד ממשהו
שבועה זה בשם השם אפילו נוסח השבועה זה לא אותה שבועה אתה צריך לשבוע בשם השם כל העסק לא כל התשתית היא תשתית דתית של העסק הזה אי אפשר לנתק את זה בתשתית הדתית מה זה פטור של גרמה מה זה פטור של גרמה גם בהלכה פותרים מזיק בגרמה שים שבחוק יתאו מזיק בגרמה אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא התחשבן עם מי שהזיק בגרמה, אז אנחנו יכולים בהלכה להגיד, אוקיי, גרמה בידי לא יטפל בו, זה יישאר לדיני שמיים. מי שלא מפחד מדיני שמיים, תהיה פה אנרכיה.
או למלך.
או למלך, כן.
אתה בעצם אומר שאין שום טעם ואין שום...
לא, בטעם שלא, רק מזיק.
להכניס את המשפט...
רק מזיק לדעתי. מה? רק מזיק. אני לגמרי עם אהרון ברק בעניין הזה. כן, לגמרי. זה לא הגיוני, ובעיני זה גם מזיק דתית, לא רק משפטית. מזיק דתית. כי אני חושב שלדברים האלה יש משמעות בתוך מערכת דתית. כשמיישמים אותם בחוץ למערכת הדתית, אין לזה משמעות, זה לא שווה כלום. אפילו אם יצליחו להכניס את זה, אפילו אם לא תיווצר נסתיות או בעיות, זה יכול לקרות, זה לא אפשר להכניס, אבל מה הערך של זה? סתם מילים.
אבל אז אתה בעצם אומר שהמשפט העברי הוא לא פרקטי להיות.
הוא לא פרקטי למדינה או לחברה כפי שהיא היום, ברור. מה זאת אומרת, יש שאלה בזה, ברור.
לא, הם מנסים כאילו להראות שזה כן יכול להיות.
הם מנסים, מה הם קוראים משפט עברי? גם זה יש לי כל מיני ויגע. זה כתבתי את זה במאמר, זה ויכוח שיש לי עם החברה האלה כל הזמן. מה זה משפט עברי אצלהם? הרי כשהם יכניסו את המשפט העברי, הם יקחו מתשובת הרשב"א, מכל מיני מקומות. עכשיו, מה כתוב בתשובת הרשב"א? בתשובת הרשב"א כתוב, מה עושים כשאנחנו לא מסתדרים עם המשפט העברי? אז עושים כך וכך. ואז הם לוקחים את זה, אומרים, או, הכנסנו את המשפט העברי לתוך ההלכה. כי זה כתוב באותיות רש"י כזה, בספר חום השחור. זה הכל, מה משפט עברי בזה? הם מביאים בבג"ץ פיתום האווזים. היה שם דף, נייר עמדה של המחלקה למשפט עברי, כן, ויגודה, על דעת המשפט העברי על פיתום האווזים. מה זה דעת המשפט העברי על פיתום האווזים? מביאים חתם סופר, מביאים זה שמה הוא אומר, שמה את הסברות שלו, שאני גם יכולתי להגיד את הסברות האלה, גם אתה וגם, לא יודע מה, דונלד טראמפ. כל גוי יכול להגיד, סברה לפה, סברה לשם, זה מה שהוא חושב, מה המשפט העברי פה? מה העברי בזה? זה כללים מוסריים שבסדר, חתם סופר אני לא מזלזל בו, יהודי חשוב, יהודי חכם, מצוין, בדיוק גם קנטה היה יהודי חכם, לא יהודי אבל חכם. אז תיקח גם אותו, תביא דברים, אולי אפשר ללמוד ממנו, אבל אין לזה ערך במובן התורני. זה בסך הכל סברות של בני אדם, זה הכל.
אם אין לזה ערך במובן התורני, אז למה זה כאילו נכתב בשוטים בתור תשובה להלכה? נכתב בשוטים
בגלל שגם מבחינה הלכתית המוסר מחייב במקום שההלכה לא קבעה משהו אחר. אז מה שהם עושים, בסך הכל הם לוקחים את העקרונות המוסריים כפי שנראים להם וקובעים את זה בתור הלכה. אני אומר, בסדר, תיקח את זה כבר מהמקור. מה אתה צריך את החתם סופר? תיקח את זה כבר ישר מהמוסר. זה לא נקרא להכניס את המשפט העברי, זה פשוט טעות מושגית. להכניס את המשפט העברי זה להכניס דווקא את ההלכות הלא הגיוניות. זה להכניס את המשפט העברי. כי ההלכות ההגיוניות זה לא בגלל זה המשפט העברי, אלא בגלל שזה הפתרון הנכון לבעיה הזאת. אז מה זה קשור למשפט עברי?
זה בעצם מה שהם מנסים להראות לאורך כל פסקי הדין, שהנה המשפט העברי הוא מאוד
פרקטי. אבל הם לא יכולים להראות את זה, רק אם הם מגדירים משפט עברי בצורה הזאת שבעצם מרוקנת אותו מתוכנו העברי. זה בדיוק הבעיה, יש שם כשל מהותי בתפיסה. זאת אומרת, כשאתה רוצה להכניס משפט עברי כמשפט עברי, אתה צריך לקחת דווקא את הדבר הלא הגיוני. זאת אומרת, דווקא את הפתרון שהוא לא הפתרון המשפטי המתבקש. כי זה הפתרון המשפטי המתבקש, מה אכפת אם זה כתוב ברשב"א או כתוב במקום אחר. אם זה פתרון טוב, אני אשם אותו, וכמובן. אין לי התנגדות גם שזה יהיה כתוב ברשב"א, כמובן. אבל לא בגלל שזה כתוב ברשב"א, אלא כי זה הגיוני. אבל אתה רוצה להכניס את זה כי זה המשפט העברי, לא כי זה הפתרון ההגיוני. אז שם אתה צריך להכניס דווקא את הדברים הלא הגיוניים, אבל את הדברים הלא הגיוניים, למה להכניס? המערכת שלנו רוצה משפט טוב, לא רוצה משפט עברי, רוצה משפט שעובד. בעולם ההלכתי, אז אני אומר, יש לזה איזשהו ערך, למרות שאולי זה לא פתרון משפטי אופטימלי, אבל יש לזה ערך, כי זה המצווה. אנחנו עובדים את השם בצורה כזאת, וגם שם אנחנו מוצאים דרכי עקיפין, כדי בכל זאת להסתדר, כי אחרת אי אפשר להסתדר. כל הפרויקט הזה של המשפט העברי הוא בעיניי פרויקט מגוחך מראשיתו ועד סופו. פשוט מטופש, באמת. מבוסס על אוסף של אי הבנות שבלתי...
כל הספר של אלון.
בדיוק, הוא הקדיש את כל חייו לעניין.
ספר של אלון מתאר את ההלכה בצורה יפה מאוד. ספר יפה יפה דרך אגב. באמת. אחד הספרים הכי מרשימים שאני מכיר. זאת אומרת, אין שם טעויות. האיש יודע מה הוא כותב. אתה רואה, בדרך כלל אנשים שכותבים, מצטטים וזה, אתה רואה שהם לא באמת מבינים. האיש יודע מה הוא כותב. אין, אתה לא מוצא טעויות שם. זאת אומרת, הוא כותב, הוא מבין מה הוא כותב. אני מאוד התרשמתי מהספר הזה, אבל הפרויקט של להכניס את זה לתוך החוק, זה משהו אחר לגמרי. זה פרשייה...
אגב, במדינה, נניח, גם כשהיה משפט ההלכה, עכשיו, שומר חינם, תקופת דוד המלך, שומר חינם שהוא אפיקורס, גם אז היה, חייבים אותו שבועה?
לא, ודאי שלא. לא משביעים, סתם חשוד על השבועה, לא משביעים אותו.
אז מה עושים?
הופכים את השבועה על שכנגדו.
לא, אבל בשומר חינם אתה לא יכול להפוך את השבועה על שכנגדו, כשנגדו לא
יודע. אז יכול להיות שיהיה מיתוך, או לא יודע, זה מחלוקות.
אז הנה, אז היית יכול לקחת את הדין במצב כזה, בתור...
אין בעיה, אבל הדין הזה הוא בדיוק לא המשפט העברי.
המשפט
העברי הוא השבועה.
למה? זה מה שהמשפט העברי אומר, למצב שאתה לא יכול להפיע.
זה מה שהמשפט העברי אומר, זה המוצא שחכמים מצאו מתי שאי אפשר ליישם את המשפט העברי. זה בדיוק הנקודה. זה מבין את הרשב"א, מה שהזכרתי קודם, הרשב"א שהזכרתי קודם, הכוונה לאיזושהי תשובה, ששואלת אותו קהילה מסוימת, שואלת אותו, מה קורה, המלך נתן לנו אוטונומיה משפטית. בסדר? השאלה אם אנחנו יכולים לקבל עדות נשים, אם יכולים לשפוט על פי עד אחד, הפללה עצמית, כי אין אדם משים עצמו רשע, כל מיני דברים כאלה. אומר הרשב"א, מה הבעיה? הרי אתם לא עובדים לפי המשפט העברי, אתם יכולים לעשות כל מה שהגיוני. להפך, תשמחו. אנחנו יכולים לעשות כל מה שהגיוני. לא כבולים לחוקים הכובלים של ההלכה. הנה, וזה המשפט העברי. את הרשב"א הזה אנחנו רוצים להכניס לתוך ההלכה, לתוך ספר החוקים, ועכשיו שילבנו את המשפט העברי בספר החוקים. הפוך, הרשב"א מסביר לנו שאם אנחנו לא עובדים במסגרת ההלכתית, אז אנחנו לא כבולים לחוקים האלה, ואפשר להתנהג הגיונית. כי המשפט העברי במהותו, זה כל הרעיון שבו, לא מאפשר לך להתנהג הגיונית. אתה צריך למצוא כל הזמן דרכי עקיפין כדי להיות יכול לתפקד גם ברמה המשפטית הפרקטית.
אז מה רצו להכניס מהפסק הזה?
מה?
מה אפשר, אני לא כל כך מצליח להבין.
לא, הם רוצים להגיד למה אנשים יכולות להעיד ולמה...
בסדר, בזה אתה יכול להצדיק את ההסמכות של אנשים דתיים על המשפט החילוני, אבל לא
רואה... וזה, הוא אומר, זה מתאים למשפט העברי, כי גם הרשב"א כתב שאפשר להכניס עדות נשים במקרים כאלה, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, אבל זה לא משפט עברי, זה פתרונות למקום שבו אתה לא...
לפי הדוגמאות שהוא נתן, לפי ההתחלות הספציפיות שהוא נתן.
זה פתרונות למצב שבו אתה לא יכול לקיים את המשפט העברי. שכל ישר היה גם לרשב"א וגם לחתם סופר, כן, זה ברור. היה להם שכל ישר. אנשים עובדים שכל ישר, אבל בשביל שכל ישר זה לא יהדות. שכל ישר זה דבר אוניברסלי. אם אתה רוצה את השכל הישר, תחשוב מה השכל הישר אומר, ובסדר. ואם אתה רוצה את השכל הישר ברשב"א, קח את זה משם, בסדר גמור. אבל תיקח את זה משם לא כי זה כתוב באותיות רש"י, אלא כי זה הפתרון הנכון לבעיה שלך. זה הכל. לא חושב שיש ברשב"א יותר פתרונות נכונים לבעיות משפטיות מאשר בספר החוקים האמריקאי, או הגרמני, או מה שלא יהיה. לא משנה, למה לחשוב ככה?
לדעתי מה שיש זה ויכוח אידיאולוגי.
ברור.
לא, עכשיו, הוויכוח האידיאולוגי, הרי תמיד החילונים, הליברלים, טוענים שאם תהיה פה, אם נלך לפי המשפט העברי, תהיה פה איראן. ולכן, הואיל וזה, אז לכן שבת צריכה להיות...
אז אומר, לא יהיה איראן, גם אנחנו נעבוד כמובן.
אז מה אומרים אנשי המשפט העברי? אל תדאגו, רגע, הנה, הרשב"א...
נפתור את הבעיה.
מראה שיש צורה נורמלית, ולכן, לא בגלל זה, צריך עכשיו כבר לעשות את השבת כיום חול.
אוקיי, אז בטיעון הפולמוסי הזה אני מסכים, יותר מזה, אני גם כתבתי, נדמה לי שם, לא זוכר, אני חושב שזה במאמר הזה כתבתי, שבסך הכל, כשתהיה פה מדינת הלכה פעם, אז ספר החוקים יראה בדיוק אותו דבר כמו היום. לא יהיה שום הבדל, זה ברור. רק לא יקראו לזה הלכה, יקראו לזה משפט המלך, זה, ודנים שלא מן הדין, ועושים שלא מן הדין. כי ברור, מה, לא תעניש מישהו שהשיג בגרמה? או לא, לא תעניש מישהו שאין עדים והתראה, וקבלת התראה, וכן ועל מנת כן אני עושה, נו באמת. אתה יכול לנהל חברה ככה?
לא, אבל יכול להיות שיעשו את זה.
לא, חוקי השבת זה לא משפט עברי, זה הלכה. אני מדבר על משפט, במובן המשפטי.
סליחה, זה איך שהמדינה מתנהג.
לא, ברור, אבל אני מדבר על המשפט. אני לא אומר שזה יהיה אותו, שהמדינה תראה אותו דבר, לא יהיה חוקי חילול שבת. אבל אני אומר, מבחינת המימד המשפטי, הרי היום לא מתווכחים על לסכול מחללי שבת היום, נכון? לא זאת הכנסת המשפט העברי. זה בסדר, זה יכול להיות שיסכלו מחללי שבת. אבל אני מדבר על מה שרוצים היום לעשות. מה שרוצים היום לעשות, גם כשיבוא המשיח לא יעשו. לא רק היום לא צריך לעשות את זה, גם כשיבוא המשיח לא יעשו את זה. כשיבוא המשיח, אז יעשו את מה שהשכל הישר אומר, ובני אדם יפעילו את הראש ויחשבו מה
השכל הישר אומר. אז מה, זה הלכה עם מלכתחילה תיאורטית? בבני המשפט?
כן, הרבה מההלכה הוא תיאורטי, ומה שלא תיאורטי בתוך ההלכה בדרך כלל זה פשוט זמורות מבחוץ.
בתי
דין
לא פוסקים?
אבל זה
לא... בתי
דין
לא פוסקים
ככה? לא. בתי דין בכלל היום זה מגוחך. בתי דין הרי היום אתה יושב, כשאתה מגיע אליהם, אתה חותם שזה בין הדין בין הפשרה. זאת אומרת, אתה אומרים לך כל הזמן, אסור לך ללכת להרכאות, חייבים ללכת לבית דין, כי דין תורה היא נפשנו, אורך ימינו, כן? זה נוטע אשרה אצל המזבח, מי שהולך לדיין שאינו ראוי. אתה הולך לדיין הראוי, ומה הוא עושה? הוא מכתים אותך על זה שאתה לא תקבל ממנו דין תורה. נו, שמה אני הולך לשם?
כי הוא לא, כי אחרת הוא גם יצטרך לפתור על גרמה ועל...
א', הוא יצטרך לפתור על גרמה, וב', אני אוכל לתבוע אותו על טעויות. הוא אומר לי, בין לדין, בין לטעות, אז זה בסדר.
אה, כתוב גם לטעות?
ודאי.
מה?
בין לדין, בין לטעות. ודאי, אתה מקבל אותו, זה פשרה, שזה משמעות של פשרה. והם מחייבים אותך, אגב, היה...
רגע, מה קרה אם הנתבע לא מסכים?
חבר שלי כתב על זה מאמר יפהפה. שהוא מראה עד כמה אבסורדי איסור הערכאות היום. אני אומר לך, אסור לך ללכת להערכאות, אתה חייב ללכת לביידים בשביל לקבל את דין תורה. אתה מגיע לדין תורה, אתה מבקש, תעשו לי דין תורה. הם לא מסכימים. אני הלכתי לדין תורה, לא אני, זה מישהו שעזרתי לו. זה אברך בירושלים. ביקש ממני עזרה, להסתבך שם עם הכולל שלו, לא משנה, באמת היה שם דברים בעייתיים. הלכתי לשם, אמרתי, אני רוצה דין תורה. רק דין תורה. כי אני בדין תורה יכולתי לזכות.
הוא היה תובע או נתבע?
ידעתי שאם זה לא יהיה בדין תורה, אז לפחות פשרה או משהו. אבל אם בדין תורה אני יכול לזכות אותו, אלה טיעונים טובים. הם לא הסכימו בשום אופן.
רגע, הוא היה תובע או נתבע?
דין תורה אנחנו לא מוכנים. הדיינים אמרו. לא הצד השני, הדיינים.
מה
בדיוק? לא, לא עשו לך תערכות, אבל אצלנו לא תדון.
אבל אם אתה נתבע...
הרב שנרב מביא במאמר שלו, שאם אתה דורש דין תורה, מוציאים עליך כתב סירוב. אתם שומעים את זה? בית הדין הגבוה של הרבנות קבע, אישר, סליחה, לא קבע, בית דין, כן, בית דין מחוזי קבע את זה, ובית דין הגבוה של הרבנות, זה בית הדין העליון, הגבוה, לא זוכר איך קוראים להם, אישר את זה. שמה? בן אדם בא, הוא אומר, אני לא מוכן לדון אתכם, רק אם תשאו לי דין תורה. הוציאו עליו כתב סירוב, שהוא לא מוכן לדון בבית דין. עכשיו, מה כתב זה? הוא רוצה דין תורה. הוא לא מוכן לענות להם שהם לא רוצים לדון את הדין תורה. רוצים לענות כתב צרוב, אתם מבינים? וזה נקרא לעבור על איסור הערכאות. לא ללכת לדין תורה, ללכת לעולם הפוך ראיתי. זה הרי מגוחך. טוב. זה כל התקופה משוגעת אנחנו חיים. באמת תקופה משוגעת. זה לא יומן כי סופר. מה? גם בגלל שחוששים לטעות, כן,
כן.
סתם
בעל מקצוע לא חושש
שהוא
טוען.
מה?
סתם
בעל
מקצוע לא חושש
שהוא
טוען. לא, זה לא רק
בגלל זה. מה זה המושג טוען רבני, עורך דין? אם היית בעל הרשב"א עם טוען רבני, הוא היה זורק אותך ואת הטוען הרבני לך בסוף סכין לתוך הים. בשביל מה צריך טוען רבני? אתה יודע בשביל מה צריך טוען רבני?
ששקר.
כן, בשביל מה צריך?
שלעבוד
על המשפט. אתה יודע בשביל מה צריך עורך דין? בגלל ששני הצדדים, כל עורך דין מוציא מתחת לכל אבן את כל הטיעונים לטובת מרשו, בסדר גמור, זה מה שהוא צריך לעשות, והשני עושה אותו דבר, ואז השופט ידע שהוא כיסה הכל, הוא לא פספס שום דבר, כי כל אחד נותן לו את כל הטיעונים. עכשיו הוא צריך להחליט כמו מי הוא פוסק. זה בדיוק גם טוען רבני ודיין. הטוען הרבני יוודא שהדיין לא יפספס שום איזה תז או שח שהוא לא שם לב אליו, ושהטוען הרבני ימצא את כל מה שצריך בשביל לטובת המרשו. עכשיו, הרשב"א לא צריך אותם שהם יסבירו לו מי זה התז, אם הוא יודע לבד. אין דבר, מה זה טוען רבני? תלך מפה, אתה תגיד מה אתה רוצה. אני את התזים אני מכיר בעצמי. עכשיו, היום אנשים לא, אין להם אמון בעצמם, הם פוחדים לטעות. אבל כן, שיהיה טוען רבנים, להפך, הם בעד טוענים רבנים, הם רוצים, שיעזרו להם.
והם נזקקים בעצמם הרי לחוקי המדינה, כדי שאם תתבע אותו, אז יש לו חסינות.
לא, זה עוד פרשייה, זה משהו אחר.
מה צריך?
יש חשש מטעות, יש דיינים חשש, תראה, זה באמת לא פשוט.
זה שיש חשש מטעות זה מובן.
כן, לא רק זה, בהלכה אתה גם לא מקבל הגנה, בניגוד לשופט. שופט שטעה, טעה. אי אפשר לקבוע אותו. אי אפשר לקבוע
שופט.
אה?
יש חיסיון.
כן, זהו. עכשיו, בדיין לא ככה. דיין שטעה משלם מביתו. דיין שטעה משלם מביתו. ההלכה לא מגינה עליו. אז יש חשש שתיתה.
חשש
הוא
לא
סביר. הנה, על זה הייתי...
כל החיים שלו יושב שם, אני לא ראיתי פסק דין אחד שאני מסכים איתו.
על שופטים, הייתי מכיל את הדין העברי בזה.
אוקיי. אז אולי פה נכניס את המשפט העברי, אתה אומר. אוקיי.
ואז יהיה כפול, צריך להוסיף כפול לשופטים כדי שישפטו את השופטים בכל הצביעות שיפטרו אותם. למה? אחרי שנתיים הצד הזוכה מקבל, ואז יש עוד משפט נוסף לשנתיים של הצד המפסיד כנגד השופט.
טוב, בכל אופן נחזור, זה הכל היה סוגריים. אז דיברנו על ההשלכות, אחרי זה דיברתי, התחלתי עוד פעם עם נוזיק, אני לא יודע מה אני מתחיל איתו ואחרי זה הוא מפליג. נוזיק, הוא שאל את השאלה, מה ההבדל בין פיתוי לסחיטה? פיתוי על פי ההלכה מותר, על פי המשפט, על פי החוק מותר. תראה לי להגיד למישהו, תשמע, אם תעשה כך וכך, אני אשלם לך 1,000 שקל, נכון? כל פועל זה בעצם סוג של פיתוי. אבל אם תעבוד, אז אני אתן לך כסף, אוקיי? או חוזה, או לא משנה, מה שלא יהיה. סחיטה לעומת זאת אסור. אם לא תעבוד אצלי אני אקח לך 100 שקל או אני אעשה לך כך או כך או כך הצעה שאי אפשר לסרב למה שנקרא. אז זה אסור. שואלה מה ההבדל? בשני המקרים אתה מציע בפניו שתי אופציות, שבאחת הוא מרוויח 100 שקל יותר מאשר בשנייה, אז למה זה מותר וזה אסור? מה התשובה?
אתה מוציא ממנו.
נכון, התשובה היא שהמדד הוא לא הפרשי. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על זה בצורה הפרשית, אז פיתוי וסחיטה זה אותו דבר. אתה בעצם מציע לו שתי אופציות, שבאחת מהן הוא נשאר עם 100 שקל יותר מאשר בשנייה. אז מה ההבדל בין פיתוי וסחיטה? אם אתה מבין שיש אפס מוחלט, זאת אומרת, יש מצב שהוא המצב הנורמטיבי, המצב הרגיל, הכסף שלו הוא שלו. וזה הכל. עכשיו, ביחס למצב המודדים, אם אתה אומר לו, תראה, אם תעשה את זה, תקבל עוד כסף, אם לא תעשה את זה, לא קרה כלום, אני משאיר אותך כמו שאתה. זה לגיטימי, אתה יכול לתת לו כסף, אתה יכול לא לתת לו כסף.
זה מאוד מגביל לסבל.
כן, זה בדיוק, לכן אני מביא את זה. אם אתה, לעומת זאת, אם אתה אומר לו, תראה, אם לא תעשה את זה, אז אני אקח לך 100 שקל, ואם תעשה את זה, תישאר עם הכסף שלך. כן, זה פרוטקשן. אז תעשה את זה, זה אסור. למה זה אסור? כי אתה לא יכול לקחת לו 100 שקל, זה לא תלוי בך, אתה לא יכול, אם הוא מסכים בסדר, אבל אם הוא לא מסכים, אתה ליו וזבין, יכול להיות שאם הוא מסכים, זה פי הלכה גם סחיטה תהיה מותרת. אבל
היא מותרת לא, אולי תהיה תקפה, לא תהיה מותרת.
תקפה, מותרת, יש מקום.
מה?
לפלפל בעניין הזה. טוב, משנה. בכל מקרה, הטענה היא שבעצם יש איזשהו אפס מוחלט. שאם אתה אומר לו, תראה, אני אצ'פר אותך אם תעשה את זה, זה מותר. אם אתה אומר, אני אפגע בך אם לא תעשה את זה, זה אסור. אבל יש הבדל בין לא לצ'פר לבין לפגוע. או בין לא לפגוע לבין לצ'פר. אתם מבינים שזה בדיוק אותו דבר כמו בין הסב אליו. נכון? הסב אליו זה בעצם אומר, אם תעשה משהו חיובי, תקבל שכר. ואם לא תעשה, אז אתה לא צדיק. אבל אתה לא רשע. לאו פירושו, אם אתה תעשה את זה, תקבל עונש. זה סחיטה. עשה זה פיתוי ולא תעשה זה סחיטה. נכון? זאת אומרת, אם אתה תעשה מצב, תימצא במצב שלילי, תקבל. זאת אומרת, זה בעצם מקל שנועד למנוע ממך מלהימצא במצב שלילי. אוקיי? כך שזה ממש מקביל לעשה ולאו. ולכן, להגיד לך, אני לא רוצה את העשה, אין פירושו, אני רוצה את הלאו. זה לא אותו דבר, דיברנו על השקילות הלוגית הזאת. זה לא אותו דבר. אני לא רוצה שתהיה במצב החיובי, אין פירושו, אני רוצה שלא תהיה במצב השלילי, אני רוצה שתהיה במצב השלילי, או להפך, לא רוצה שתהיה במצב השלילי, אין פירושו שאני רוצה שתהיה במצב החיובי. אוקיי? אלא רק, אני רוצה שלא תהיה שם. איך תפתור את זה? תעשה את זה שאתה רוצה. כלומר, אתה תצטרך להיות במצב השני, אבל לא בגלל שהוא מצב רצוי מצד עצמו. זה בעצם אותו דבר, וגם ההבדל בין עשה לבין לאו בעצם מחביא מאחוריו איזשהו מצב של אפס. יש מצב של אפס, בן אדם הוא בינוני. מצוות עשה דורשת ממנו להיות צדיק. מצוות לא תעשה דורשת ממנו לא להיות רשע. בסדר? ולכן יש הבדל בין להיות צדיק לבין לא להיות רשע, וההבדל הזה הוא בגלל שיש מצב שלא הכל הוא הפרשי. אם הכל הוא היה הפרשי, אז לא היה הבדל בין עשה לבין לאו. זאת השאלה ששאלנו. והשאלה הזאת מקבילה לגמרי לשאלה של נוזיק, שלא רואה הבדל בין פיתוי וסחיטה. אבל אם אנחנו מבינים שיש איזשהו אפס מוחלט, זה לא רק הפרשי, הכל נמדד ביחס לאפס, לא שתי אפשרויות אחת ביחס לשנייה. אז אם אתה מעל לאפס, אז זה מצוות עשה, אם אתה מתחת לאפס, זה מצוות לא תעשה. אוקיי? למרות שבשני המקרים זה, זה שני דברים כאלה שאני רוצה שתהיה פה ולא פה. נכון? זה בעצם גם ההגדרה של לאו וגם ההגדרה של עשה. עכשיו, בואו נראה את הרמב"ן בפרשת שמות. הרמב"ן אומר ככה. ואמת הוא גם כן, זה הרמב"ן נמצא בעשרת הדיברות על, על מצוות השבת, שמור את יום השבת לקדשו. הוא מדבר שם על היחד בין זכור ושמור, שזה עליו ועשה בשבת. מה? כן, אז הוא מדבר על היחס בין הזכור לבין השמור. ואמת הוא גם כן, כי מידת זכור רמזו במצוות עשה, והוא היוצא ממידת האהבה, והוא למידת הרחמים. כי העושה מצוות אדוניו אהוב לו, ואדוניו מרחם עליו. ומידת שמור במצוות לא תעשה, והוא למידת הדין, ויוצא ממידת היראה. כי הנשמר מעשות הרע בעיני אדוניו ירא אותו. אז מה הוא אומר בעצם? שמצוות עשה זה מידת האהבה או הרחמים, שזה בעצם אומר אני רוצה לרצות את אדוני, אם אני אעשה זה אדוני יאהב אותי. מצוות לא תעשה אומרת אני רוצה לא לפגוע באדוני, אם אני אעשה זה אדוני ישנא אותי, כן? או... אז, וזה אהבה, 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 אהבה מביאה לעשיית מצוות עשה, והיראה מביאה להימנעות במצוות לא תעשה. ואז הוא אומר, ולכן מצוות עשה גדולה ממצוות לא תעשה. כמו שהאהבה גדולה מהיראה, כי המקיים ועושה בגופו ובממונו רצוניו, הוא גדול מהנשמר מעשות הרע בעיניו. נכון? בעצם מה הוא אומר? מצוות עשה יותר גדולה ממצוות לא תעשה. למה? כי לקיים את רצון אדוניו יותר חשוב מאשר להימנע ממה שאדוניו לא רוצה.
יותר חשוב, יותר
גדול,
יותר מהותי, יותר יותר
יוצר טוב,
יותר ראוי לקרדיט,
יותר מקן,
יותר ראוי לקרדיט. אוקיי? מהנשמר מעשות הרע בעיניו. ולכך אמרו דעת יעשה ודחי לא תעשה. לכן עשה דוחה לא תעשה, כי העשה יותר חשוב מהלא תעשה. אז זה עוד נחזור, כי זו אמירה בעייתית. ומפני זה יהיה העונש במצוות לא תעשה גדול, ועושים בו דין כגון מלכות ומיטה, ואין עושים בו דין במצוות עשה כלל, אלא במורדין. אם מישהו מורד במצוות עשה, כמו לולב וציצית איני עושה, סוכה איני עושה, שסנדרין היו מקים אותו עד שיקבל עליו לעשות, או עד שתצא נפשו. בעצם מאחורי הדברים מונחת קושייה. כי מצד אחד, הכלל הוא שעשה דוחה לא תעשה. לכאורה עשה יותר גדול. מצד שני, הלא תעשה הרי יותר חמור. הלא תעשה עונשים. אבל עשה לא עונשים. הלא תעשה צריך להוציא את כל ממוני. על עשה רק עד חומש. אז מי יותר חמור? העשה או הלא תעשה? זאת אומרת, תלוי, זה השדכם, תראו בצד השני שלכם, או בעמוד השני אם אתם רוצים. השדכם את מסביר את זה. אז הוא אומר, וזה לשון הרמב"ן שם. רואים שם? זה הדפוס הכתב רק, זה משפט העברי. זה הקטע של המשפט העברי בדף הזה. יש פה בכתב רשי. וזה לשון הרמב"ן שם, ולכן מצוות עשה גדולה ממצוות לא תעשה, וכו'. כי המקיים ועושה רצון אדוניו, הוא גדול מהנשמר מעשות הרע בעיניו. ולכך, את יעשה ודחי לא תעשה, ומפני זה יהיה העונש גדול במצוות לא תעשה, ועושה בו דין, כגון מלכות ומיטה. והם עושים דין במצוות עשה כלל, אלא במורדין, כגון לולה וסיצית איני עושה, סוכה איני עושה, וכו'. עד כאן לשונו הזר. וכוונתו, עכשיו זה הסבר על דחמת. וכוונתו, דאיכא דעובר על המצווה, הנה עונשו פחות מעובר על לא תעשה. דעובר על מצוות עשה אינו עובר רק בשב ואל תעשה, שאינו יושב בסוכה או אינו מניח תפילין. וכבר דיברנו על זה שזה שב ואל תעשה מופשט, כי לפעמים זה יכול להיות במעשה. מה שאין כן בעבירה לא תעשה, הנה הוא עובר בקום עשה. דהרי אוכל נבלות ולובש שעטנז במעשה, ומפני זה עונשו מרובה. לא כן בקיום המצוות, הנה מצוות עשה מקיים בקום עשה, וקיום מצוות לא תעשה היא בשב ואל תעשה. זה יוכל להתגרות בשינה, ויקוים רוב מצוות לא תעשה שבתורה, כן? בעצם הוא יכול לישון, והוא יקיים את כל מצוות הלא תעשה, כי הוא לא ייקשל בשום דבר כשהוא ישן. אז הוא מקיים את מצוות הלא תעשה.
מה זאת אומרת, אם הוא ישן מה כל חייו, כאילו? או סתם באותו זמן שהוא ישן?
כמה שאתה יכול לישון יותר, יותר טוב, כי אז לא תוכל חזיר, לא תדבר לשון, לא תבטל תורה אולי, לא יודע, פה יש לה כל מקום לדון.
תבטל תורה, זהו.
השאלה, אם כשהלכת לישון זה הביטול תורה או כשאתה ישן? הכבשה של אמנוניצרת. מה? כן,
לא, אבל תעבור על מצוות לא תעשה, על מצוות לא תעשה שאין בקום עשה.
כן, נכון. הוא כן נכנס פה קצת להבדל הביצועי. ולאחי, בקיום המצוות עשה, גדול מלא תעשה, לפי שהמקיים ועושה, גדול מן המשמר מעשות הרע. ולכך אמרו שאת יעשה ודחי ללא תעשה, והדברים ראויים למי שאמרן. מה מתכוון לומר? מתכוון לומר כך. בעצם הסתירות האלה הן לא סתירות, זה שני צדדים של המטבע. אתה מסתכל על מצוות עשה, יש צד הקיום וצד הביטול, שמצוות עשה או שמצוות הלא תעשה, נכון? כשאתה מקיים מצוות עשה, אתה מקיים אותה בקום עשה. אני מדבר כרגע בשפה ביצועית, אבל אני מתכוון ברמה המופשטת. אוקיי? אתה מקיים אותה בקום עשה, ואתה עובר עליה בשבע אל תעשה, נכון? המצוות לא תעשה זה הפוך, אתה מקיים אותה בשבע אל תעשה, ואתה עובר עליה בקום עשה. אוקיי? עכשיו הוא אומר ככה, בצד הקיום של המצוות, מי יותר גדול?
עשה.
עשה. למה? כי לקיים בקום עשה יותר גדול מאשר לקיים בשבע אל תעשה. עוד פעם, שבע אל תעשה המופשט, כן? לעומת זאת, בצד הביטול, מי יותר חמור? עליו.
קם לעשות,
אתה עובר בקום עשה, לעומת זאת במצוות עשה, אתה עובר בשבע אל תעשה. לכן הוא אומר, אין שום סתירה. כשאתה מסתכל על צד הקיום, אז מצוות העשה יותר חשובה מה שמצוות הלא תעשה. כשאתה מדבר על הביטול, מה רמת העבירה אם לא עשית את העשה או כן עשית את הלאו, אז בצד של העבירה לא תעשה יותר חמור מה שרעשה ואין שום סתירה. להפר, זה שני צדדים שאותה מטבע. דווקא בגלל שמצוות העשה היא מצווה יותר מרוממת, כי מביאה אותך למצב יותר חיובי, אז לא להיות שם זאת לא עבירה גדולה, אתה רק לא תדיק. אז דווקא בגלל שהמצווה היא מצווה כל כך גדולה, העבירה שבזה היא עבירה קטנה. ואם המצווה היא קטנה באי קיום לב, כן, דיברנו על הבלטלין של הספר מבני בו, אז הקיום של הלא תעשה הוא מצווה קטנה, אז לכן לעבור על דבר שהקיום שלו הוא כלום, זה עבירה חמורה, זה דרישה בסיסית. לכן מצד העבירה, עליו הוא עבירה יותר חמורה.
עכשיו את הבלטלין של הספר מבני בו?
שהוא אומר שצריך לכוון בכמה מצוות כשאתה יושב פה במספרה, כמו בלטלין שכר שכיר ואל תקיפו פעת ראשכם. לכוון בלווים, זה חידוש מעניין.
זה לא חידוש שלו, אני קראתי את זה
בלי כיפה.
אני קראתי את זה בשם הארי, נראה לי.
כן, זה דיבר על זה, שכחתי, ישראל דיבר על זה שהארי כותב, זה כן, עדיין דברים תמויים.
למה התייחסות בשם ואל תעשה היא כאילו פחותה מאשר קיום מעשה? הרי בסך הכל יש פה מרכיב גם של התגברות על יצר. שב ואל תעשה, אתה לא סתם יושב ולא עושה, אתה נורא אולי רוצה לעשות את הלא תעשה ומתגבר
כן, אבל בסופו של דבר דבר בסיסי, אתה מתגבר ולא רוצח, אתה רוצה לקבל פרס כמו מי שנתן צדקה? לא, אבל זה אותו דבר, הלאו במהותו זה רצח, כמובן זה דוגמה קיצונית, אבל לאו במהותו זה בדיוק הנקודה, זה מעשה שלילי, זה חובה בסיסית להתגבר ולא לעשות מעשה שלילי.
זה לא באיזה סיטואציה,
נכון,
זה תלוי בסיטואציה. בסתם רוצח הייתי אומר שאתה לא צריך ראוי לקבל איזה פרס, כי עצם זה שהגעת למצב שאתה צריך להתגבר על עצמך מראה כמה השחטת את נפשך.
גם אם היית צריך
אבל אם זה היה, אם זה מצב שאתה
במאורת שודדים ורוצחים, עדיין הדרישה הבסיסית ממנו היא לא לרצוח.
מצב כזה, אני נראה לי כן, כלומר,
זה עדיין קיום של דרישה בסיסית.
לאכול טרף, כן. יש לך פיתוי גדול, הלכת לאכול.
לא, אני אומר, במקום שיש לך פיתוי, אז תקבל שכר בשמיים הזה שהשתדלת, הכל טוב. אבל עדיין, מה שעשית פה זה דבר בסיסי. לא עשית משהו שלילי. ברמת הכוונות והמניעים וההתגברויות, וזה בסדר, הקדוש ברוך הוא ייקח את זה בחשבון. אבל ברמת ההגדרה הבסיסית, ההבדל, לא בדיחה, אמיתית אני אומר את זה, אבל ההבדל בין לב לבין עשה, זה הבדל בשאלה, זו דרישה בסיסית. כל אחד צריך לא לרצוח או לא לחלל שבת, זה א' ב', זה לא מגיע לך לשום פרס, בסדר, אז אם זה היה כרוך בחינת במאמץ, אז בסדר, אז אתה מקרה מיוחד, אבל באופן עקרוני זו דרישה בסיסית. במצוות עשה היא לא דרישה בסיסית, היא דרישה לעלות למעלה, מעבר לבסיסי. פה זה רק דרישה לשמר את מצבך להיות בינוני. לא להיקשה, לא להידרדר למצב שלילי. תישאר במצב הנורמטיבי, מצב האפס, כן, של נוזי. אז זה בסדר, זה א' ב', כל אחד צריך לעשות את זה. אבל לטפס למצב של צדיק, בסדר, לא כל אחד עושה את זה. אז לכן הוא אומר, אין סתירה, זה שני בדדים של אותה מטבע. כשאני מדבר על השאלה של כדי להימנע מעבירת עשה, אני צריך להוציא רק את חומש ממוני. להימנע מעבירת לב, צריך להוציא את כל ממוני. למה? כי כדי לא להיכנס למצב שלילי, צריך להוציא את כל ממוני. וכנ"ל העונש, אם אני כבר עברתי על הלב, מגיע לי עונש. ביטלתי את עשה, לא מגיע לי עונש. למה? כי אני נמצא במצב שלילי, מגיע לי עונש. זה יותר חמור מאשר לא להימצא במצב חיובי. לכן מגיע לי עונש. זה הכל הרצת של האי-קיום. מה קורה בשכר? לא סותר. ברור ששכר על מצוות עשה יהיה יותר גבוה מאשר שכר על אי-כשלות בלב. נכון? כי זה בצד הקיום. בצד הקיום העשה הוא יותר גבוה מאשר צד הקיום של הלב. כן, לא להיכשל בלב. אוקיי? לכן בעצם אין בכלל סתירה בין שני הדברים האלה. השאלה המעניינת היא, וזאת הערה, הוא אומר אחרי זה, הוא מביא שם, זה סלחם את ארוך, הוא מביא שם הרבה שיקשו על הרמב"ן והראו שבעצם לב יותר חמור מה... מביא הרבה מקורות, וזה היסוד שהוא מסביר פה, ואז הוא אומר שכל זה, אם תראו פה בהמשך, יש פה כמה דוגמאות, הוא מביא פה למה לא קשה כלום, כי זה פשוט מערבבים את צד הקיום עם צד הביטול. בצד הקיום מעשה הוא יותר משמעותי, בצד הביטול עליו הוא יותר משמעותי. וזה שני צדדים שאותה מטבע, אין בזה שום סתירה. כן, מצוות שאדם, דברים שאדם דש בעקבו, הוא מקבל איזה עונש יותר גדול. כי זה דבר קל. למה לא שמרת על זה? בגלל זה דבר קל, לעבור על זה זה יותר חמור.
זה הכוונה, דברים שדש בעקבו, הכוונה היא לא דברים שאדם מזלזל בהם כי הוא לא רואה בהם חשיבות?
כן.
זאת אומרת שדברים קלים, הוא יכולים גם דברים קשים. מה זאת אומרת?
לא, דברים קלים.
מה?
למה הוא דש בעקבו? כי זה בעיניו דברים קלים.
כי זה... כי הם דברים, לא דברים קלים לביצוע, כי זה דברים שהם לא חשובים.
נכון. ולכן הוא יקבל על זה עונש. יקבל על זה עונש. מה הבעיה? לא. הנקודה היא שדברים, ברגע שהם קלים לביצוע, אז אתה תקבל על זה עונש. אם לא עשית את זה, זה יותר חמור מאשר דבר שלא קל לביצוע.
זה רגע, אבל זה המונח של דברים שאדם דש בעקביו. רמי, אבל דברים שאדם דש בעקביו, זה מה שאדם מזלזל בו, כי הוא לא רואה בזה מצווה חשובה. זה יכול להיות דבר קל, זה יכול להיות דבר קשה.
אבל אם זה קשה לעשות, זה שילוב של שני הדברים, כי אם זה קשה לעשות את זה, אז הוא לא עושה את זה גם כי זה קשה, לא רק כי הוא דש בעקבו. אז בפשטות, דברים שאדם דש בעקבו זה גם דברים שקל לבצע. והתביעה כלפיך, אז רק בזלזלת לא עשית. כי אם לא עשית, כי זה היה קשה לך, אז יש לך סיבה אחרת למה לא עשית. בכל אופן, אז עכשיו, הנקודה המעניינת היא פה, העשה דוחה לא תעשה. כי בעשה דוחה לא תעשה זה קצת טריקי. עשה דוחה לא תעשה הוא בצד הקיום ובצד הביטול. כשאני משווה את העשה מול הלא תעשה, אני משווה את צד הקיום של העשה והלא תעשה, או את צד הביטול של העשה ולא תעשה.
קיום?
למה? בואו נעשה את החשבון. תראו, זה קצת טריקי ויש על זה הרבה, זה כתבתי ארוכות. כי... בעצם, נגיד שיש לי מצוות עשה לאכול מצה, ויש לי רק תבועה מן החדש, אז זה לאו, אוקיי? לעשות את המצה. עשה דוחה לא תעשה. אם אין לי אפשרות אחרת, אז אני עושה מצה מן החדש, ואני אוכל אותה. עשה דוחה לא תעשה. ולמה הגיעו למתקנה שעשה דוחה לא תעשה? מה הדילמה? בוא נגדיר את הדילמה. אפשרות אחת, זה לעשות מצה מן החדש. אפשרות אחרת, זה לא לעשות מצה בכלל, ולא לעבור על חדש. בוא נמדוד מה המחיר של כל אחת מהאפשרויות. אוקיי? אם אני עושה מצה מן החדש, אז הרווחתי מצוות עשה של אכילת מצה, והפסדתי לאו של אכילת חדש. זאת אומרת, יש לי מצווה חשובה בצד הקיום, ועבירה חמורה בצד הביטול. נכון? כאשר מקזזים אחד את השני, אני נשאר עם אפס. נגיד, של הפשטות. אוקיי? מה קורה בצד השני? נגיד שאני לא מצה. יש לי ביטול עשה, שזאת עבירה קלה, ויש לי הימנעות מחדש, זאת מצווה קלה. אז שוב פעם זה מקזז את אחד השני, נשאר עם אפס. אז למה עדיף לאכול מצה מן החדש? זה לא השוואה בין עשה ולא תעשה. זה השוואה בין קיום עשה ומעבר הלא תעשה, מול ביטול עשה והימנעות מלא תעשה. אבל כאן זה עשה משמעותי בצד הקיום ולאו חמור מצד הביטוי שמקזזים אחד את השני, והצד השני זה מצווה קלה ועבירה קלה, מצווה חמורה ועבירה חמורה, מצווה קלה ועבירה קלה. כאשר בסך הכל למה עשה דוחה לא תעשה, זה לא מסביר כלום. את היסוד הזה של הרמב"ן מסביר את כל הדברים חוץ מעשה דוחה לא תעשה, אבל הרמב"ן אומר בגלל זה עשה דוחה לא תעשה. למה בגלל זה? ההסבר שלו זה לא הסבר לעשה דוחה לא תעשה. מה שהוא אומר אני מבין, הוא מסביר למה השכר הוא יותר גדול על העשה מאשר על אימנעות מלאו, ולמה העונש יותר חמור על הלאו, ולהוציא את הממון יותר על הלאו, זה הכל אני מבין. כי זה צד הביטול וזה צד הקיום. אבל עשה דוחה לא תעשה זה שיקול שמערבב קיום וביטול מול קיום וביטול ביחד. זה לא קיום מול קיום או ביטול מול ביטול. נכון? שתשבו את שתי האופציות, אז יש לי קיום חמור מול קיום קל, אבל יש לי פה גם ביטול חמור מול ביטול קל. אז תכלס, אתה לא תגיע למסקנה שעשה גובר על או לא תעשה בחשבון הזה. אז למה היסוד הזה של הרמב"ן נתפס אצלו כהסבר לכלל של עשה דוחה לא תעשה? נדמה לי שהתשובה היא, אני עשיתי עם זה קצת מתמטיקות, לא בסוף הבנתי שזה לא צריך את כל זה. זה פשוט. תראו, אי כשלות בלאו זה לא מצווה קלה. זה לא מצווה בכלל. אם לא נכשלת בלאו, זה לא מצווה. לא נכשלת בלאו, זה אפס. זאת אומרת, אין לך משהו שלילי. ביטול עשה, זה כן עבירה. הקלה. ביטול עשה, זה עבירה. עבירה קלה, זה לא לאו. עכשיו אם נעשה את החשבון, אז תראו שזה כן מסתדר. בגלל שאם אני אוכל את המצה מן החדש, אז יש לי מצווה חמורה, מצווה גבוהה, חשובה, ועבירה חמורה. נגיד אפס. נטו. נכון? אפס תועלת. נטו. אם אני לא אוכל את המצה, אז יש לי עבירה של ביטול עשה, זה מינוס קטן, ולא עברתי על הלאו, שזה סתם אפס. אז תכלס, אני במינוס קטן. אז לכן עדיף, עשה לא תעשה. לכן עשה דוחה לא תעשה. אוקיי? אני צריך לזכור שהימנעות מלאו זה לא מצווה קלה. הימנעות מלאו זה לא מצווה בכלל. אפרופו הספר מבני ברק. לפי הארי, אולי תהיה קשה על הרמב"ן הזה. אבל זה לא, אמרתי, דברים תמוהים. הימנעות מלאו זה לא מצווה בכלל, לא שזה מצווה קלה. אבל ביטול עשה זה כן עבירה. עבירה קלה, אבל זה כן עבירה.
זה
פסיבי. אתה מצטרף אלינו, אנחנו כבר מדברים על זה כמה שיעורים, זה בדיוק הנושא שלנו, שזה אקטיבי וזה פסיבי. אז הגדרנו את האקטיבי ואת הפסיבי באיזשהו אופן יותר רחב. אוקיי, אז זה הרמב"ן. עכשיו בואו נראה כמה מקומות.
אולי הבסיס, למה מצווה בעבירה אסורה? לכאורה זה עשה ולאו לבנות סוכה, למה אתה לא עושה
מצווה? לכאורה אם זה היה קיזוז אז זה היה אפס, תעשה או לא תעשה, מה אכפת?
או, אז איך שאני מבין את זה, התשובה היא יש את המעשים והלאווים כלפי הקדוש ברוך הוא, ויש את המעשים של הקדוש ברוך הוא מול לאווים כלפי בני אדם. כלומר, כאשר הלאו הוא כלפי בן אדם, אל תגזול מבן אדם, אל תגזול מבן אדם, וזה תקיים של הקדוש ברוך הוא, אז זה אנחנו רואים.
המצווה הבאה בעבירה, יש שיטות ראשונים כאלה, אבל המצווה הבאה בעבירה לא מוסכם על כולם, שזה רק עבירות של אדם לחברו.
אז יש בזה
היגיון. המצווה הבאה בעבירה, למשל כשעשה דוחה לא תעשה וזה לא בעידנה. שזה לא קורה בו זמנית. אז יהיה מצווה הבאה בעבירה. גם אם זה לא מצווה עבירה שבן אדם לחברו, גם אם זה לא גזל, אני השם שונא גזל בעולה, זה המקור, אז יש כאלה באמת שרוצים לטעון שזה רק גזל. הרי זה קושיה של ראשונים כבר, בנו דוד בפסחים ועוד, ששואלים מה, איך מסתדר עשה דוחה לא תעשה עם מצווה הבאה בעבירה, הרי זה שני כללים סותרים. אז יש בזה כל מיני שיטות. אחת השיטות באמת שזה רק בגזל, המצווה הבאה בעבירה, או בעבירות בן אדם לחברו. אבל יש...
למה
זה בחשאים תועבה? למה זה בחשאים תועבה זה זה לא חשאים תועבה, זה רשע שמביא חטאת. הוא רשע לא בגלל החטאת שהוא מביא עכשיו, הוא רשע כי הוא רשע, אבל הוא לא חוזר בתשובה עכשיו. אז אם לא חוזר בתשובה, זבח לא שווה כלום, לא בגלל העבירה שיש בהבאת הקורבן.
אבל זה לא איזה תמונה טיפה, זה טיפול מאוד חירוגי וכאילו התחשבנות. בסך הכל התורה, בתורה יש מצוות עשה שאין אותם בחוק, כי התורה מחנכת, התורה יש לה כיוון, היא רוצה שתגיע. מצד אחד היא לא רוצה שתהיה במצבים שליליים, ומצד שני היא מדרבנת אותך לעשות מצבים חיוביים, כי בסך הכל חשוב לה מאוד שתהיה בן אדם טוב, והיא מנסה לחנך אותך והכל. וההתחשבנות הזאת זה כמו בהלכות תשובה, וכמו גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. כי מה שמנסים בה בסך הכל זה לייצר איזו תמונה כללית שההתחשבנות היא לא באמת הנהלת חשבונות של מינוס קטן מינוס גדול, למרות שאני זה מאוד מתקבל, אבל נראה לי שכשאנחנו עושים את החשבונות זה טיפה להם לנתק את זה מהקונטקסט.
איך תביא את הסדוכל לא תעשה? לא הבנתי.
לא, אני מקבל את החשבון.
אתה יכול להגיע לחשבון, את ההכרעות ההלכתיות.
כן, איך נסביר גדולה עבירה לשמה? כי מה זה עבירה לשמה?
זה באמת לא חשבון.
זה בהחלט חשבון, אפילו הרב עשה אותו. בנות לוט. אז הם
חשבו ש... לא, חשבון הלכתי.
אני מתאים, יש חשבון גדול. התועלת האנושית. כי התורה גם התועלת האנושית אצלה מתקבלת.
בסדר, אבל פה זה חשבון הלכתי, זה לא חשבון אנושי. אני לא רואה לפחות איזה הסבר יש בחשבון האנושי.
כי בסך הכל, אנחנו, חשוב לנו גם אם אתה עשית כל מיני טעויות כאלה, והכתב והשוב, וכל... לא, אני...
זה בכלל לא תעשה, זה מצווה הבאה בעבירה. מה, למה לעשות את זה? אז אל תעשה, לא צריך. אני אשם שני גזל בעולה.
לא, כי בסך הכל אם זה ייקח אותך למקום שהתורה רוצה שתגיע אליו,
אני אמר שזה ייקח אותי, זה לא ייקח אותי,
חשבון הזה הכללי,
זה ייקח אותי למקום שלילי שהתורה לא רוצה. אני אוכל חדש.
כן, אתה אוכל חדש, אבל בסך הכל החינוך הזה שהבאת זה כמו ללמוד תורה לא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה.
זה בדיוק ההבדל, גם קודם זה אותה טעות. לא, כי ללמוד תורה לא לשמה זה לא מצווה הבאה בעבירה. אין עבירה, רק המצווה לא מושלמת. זה כמו זבח רשעים תועבה.
יש מקורות שמשמע שזה כן
עבירה. זבח רשעים תועבה זה באמת מצב שבו אני מביא זבח, לא כרוך בזה עבירה, אבל הזבח הוא לא אמיתי, הוא לא שלם.
השם שונא גזל בעולם.
כן. זה מצווה הבאה בעבירה. זה כשאתה עושה עבירה במצווה, לא כשהמצווה היא לא שלמה. אתה מבין? עשו הרבה ושני הדברים. אני מדבר במצב שאתה עושה עבירה יחד עם המצווה, לא שהמצווה לא נעשית בצורה, לא בצורה שלמה. אלא מה אתה מרוויח? אתה מרוויח מצווה, אבל הפסדת עבירה יחד עם זה. בשביל מה? שם אני אומר, עשית מצווה שלא שווה הרבה. בסדר? אולי שווה לעשות אותה חלקית? אני אומר לך, לא, לא רוצים שתעשה את זה, או שכן. מתוך שלא נשמע יבוא נשמע. זה כבר ששיקולים טקטיים.
עבירה מחבה מצווה, וכל ההתחשבנות הזאת היא...
עבירה מחבה מצווה, זה כן החשבונות האלה, כן? טוב, אז אני רוצה פה עכשיו להיכנס קצת לקטעים שצילמתי. נתחיל אולי במערל. דה רגע, לא, אולי בוא נתחיל עם הרמב״ם למטה, בעמוד הראשון למטה, פירוש המשנה באבות. אחר כן אמר, ואף על פי שלא יתבאר שיעור חיבוב מצווה על מצווה, יש שם דרך הקשה, משנה, וזה שכל מצוות עשה שתמצא שחייב, מצוות עשה שתמצא שחייב בעבירה עליה חיוב גדול, תדע שבקיומה גם כן שכר גדול. לכאורה זה כמו הרמב״ן, לא? כל מצוות עשה שתמצא שחייב בעבירה עליה חיוב גדול, תדע שבקיומה גם כן שכר גדול. אבל זה לא כמו הרמב״ן, כי הוא מדבר על אותה מצווה. אם יש מצווה שהשכר עליה הוא גדול, אז לפי הרמב״ן להפך, אז על אי קיומה העונש הוא קטן, נכון? לא, עליה הוא גדול, כמו מצוות עשה. על אי קיומה השכר הוא קטן. מצוות לא תעשה, קיומה זה לא, זה לא, לא מצווה בכלל, כמו שאמרתי קודם, אז העונש עליה יכול להיות גדול, ולהפך. אז נראה שזה לא כמו הרמב״ן. אבל תשימו לב לדוגמאות. משל זה, הוא מביא דוגמאות, שהמילה וקורבן פסח הוא שביטה בשביעי, בשבת, כן? ועשיית מעקה, כל אלו מצוות עשה. אבל חייב אשר יעשה מלאכה בשבת, סקילה. ואשר יבטל המילה או הקורבן במועדו, קרת. ואשר ישים דמים בביתו, לב. והוא אמרו, ולא תשים דמים. ומזה תדע ששכר שביטה בשבת גדול מאוד, יותר משכר המילה. וששכר המילה גדול אצל השם משכר עשיית מעקה, כי יש קרת על מי שלא עושה מילה. כן? וזהו עניין אמרו, הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ואמר עוד שתוכל ללמוד על שכר עבירה כאשר לא עושה, הועיל וזה גם כן לא יתבהר, ותוכל ללמוד מעונשה, כי החטא אשר עונש מי שיעשה הוא חמור, יהיה שכר הנחתו לפי אותו יחס מן החומר, כפי שיתבהר בקידושין באומרם, כל היושב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כי עושה מצווה, הוא כבר בירנו הוא שם. אז לכאורה זה הפוך למה שהרמב"ן אומר, כי הוא טוען שצד הקיום הוא הולך בשיקוף לצד הביטול. זאת אומרת, אם הקיום הוא חשוב, אז הביטול הוא חמור. והרמב"ן אומר הפוך, אם הקיום הוא חשוב, אז הביטול הוא לא נורא. אם הביטול הוא חמור, אז הקיום הוא לא נורא, או לא מאוד חשוב. אוקיי?
כמו הרמב"ן לא מכיר את האפס, מה שאתה אומר.
כן. לא יודע אם לא מכיר את האפס, אפילו יותר מאשר לא מכיר את האפס, אלא הלוגיקה שלו היא הפוכה מהלוגיקה של הרמב"ן. זה באמת לא ברור. למה אם מי שעושה מלאכה בשבת עונשו חמור, אז מי ששומר שבת שכרו גדול? להפך, מי שעושה מלאכה בשבת עונשו חמור, זה מאוד חמור, אז לא לעשות את זה, זה דבר בסיסי. למה צריך מגיע לי שכר גדול על זה? מי שלא רוצח שכרו גדול, מי שרוצח עונשו גדול, מי שלא רוצח זו דרישה בסיסית. מה הלוגיקה פה? עכשיו תשימו לב, בדוגמאות פה יש גם ערבוב, אין לי תשובה טובה לרמב״ם הזה, בדוגמאות פה יש קצת ערבוב, כי בשבת יש באמת גם עשה וגם לאו, דיברנו על זה. בשבת יש מצוות עשה לשבות, יש לאו לא לעשות מלאכה. כן? עכשיו מצוות העשה לשבות, אם היה לי רק את הלאו שלא לעשות מלאכה, אז השכר על מי ש... עליו כשור... השכר למי ששובט מה היה? נגיד שהיה רק עליו. אפס. אין מצווה. הכלום נכשלתי בעבירה, נכון? אם הייתי עובר עבירה היה לי עונש. אם לא עברתי עבירה לא קורה כלום. למה יש שכר גדול למי ששובט בשבת? כי יש מצוות עשה, לא בגלל עליו. אז מה הקשר? לא בגלל שאתה עובר עבירה, כשאתה עובר עבירה זה חמור, לכן כשאתה מקיים את זה זה חשוב. הפוך. על העבירה עצמה כשיים אותה זה לא משמעותי בכלל אם העבירה היא חמורה. למה זה חשוב לשבות בשבת? כי יש מצוות עשה לשבות, לא בגלל שאתה נמנע מעליו. אז אם הייתי לוקח את הדוגמה הזאת, אז הייתי אומר באמת שהרמב״ם מתכוון להשוות רק בלאו ובעשה, רק בלאו ועשה כפולים כמו בשורש השישי שמזה פתחנו.
כאילו חוריים לא זה, אז כאילו המצוות עשה היא מיותרת.
נכון, לכן אומר הרמב״ם, במקום שבו יש מצוות עשה ולאו שאומרים את אותו דבר, אז אתה צריך להבין שזה מאוד חשוב. אוקיי? שמצוות העשה היא מאוד חשובה, כמו שעליו הוא מאוד חמור. אבל אם הרמב"ן לא מדבר על מצב כזה, הרמב"ן מדבר על שני הצדדים של עליו בעצמו, שהמעבר עליו הוא חמור, ולכן ההישמרות ממנו זה לא משמעותי כל כך. ובעשה, כיוון שהקיום שלו הוא מאוד משמעותי, המעבר עליו הוא לא כל כך משמעותי, לא כל כך חמור. זה כשאתה מדבר על אותה מצווה עצמה בצד הקיום ולצד הביטול. פה הרמב״ם מדבר על מצוות עשה ולא תעשה, לא על אותה מצווה עצמה. עשה ולא תעשה שיש להם אותו תוכן. עשה לשבות ולא תעשה שלא לעשות מלאכה. כאן אומר הרמב״ם שזה מלמד על זה.
זה שבת.
בדיוק.
במילה אין.
נכון. לכן אני אומר שיש פה כמה דוגמאות לכמה כיוונים. במעקה גם יש. עשית מעקה לגגיך ולא תשים דמים בביתך, זה גם שני צדדים שאתה אומר. אבל מילה לא. ומילה הוא אומר שכיוון שראית על אי עשיית מילה, נכון שמילה היא עדיין חריגה, כי מילה זה אחת משתי מצוות עשה שיש עליהם, לא, שיש עליהם קראת למי שלא עשה. אין עונש הרי על ביטול מצוות עשה חוץ ממילה ופסח. מילה ופסח זה שתי מצוות עשה שמי שלא עושה אותם חייב קראת. אז זה אומר שאי עשיית מילה זה באמת איזשהו סוג של עבירה ולא רק ביטול עשה, יש על זה קראת. ולכן אולי הרמב״ם רואה גם פה משהו שהוא כמו בשבת, שיש עשה ולא תעשה, למרות שעדיין זה קצת קשה להבין את זה.
אז איך מילה דוחה את שבת, והוא אומר שיש שביתה בשבת גדול מאוד ויותר משכר המילה? ומזה תדע ששכר שביתה בשבת גדול מאוד יותר משכר המילה.
כי במילה זה קראת ובשבת זה סקילה.
סקילה. אז איך בכל זאת בהלכה מילה בשבת דוחה?
זה פסוק, זה פסוק. בכללים זה לא היה אמור לדחות.
אולי שזה יש פסוק?
בכללים, כן, שזה, לא אולי, שזה יש פסוק. בכללים זה לא היה אמור. מה את מה שואלת? לא מתח פסוק. מה אומר גם בשבת? גם זה עשה ולאו ביחד, זה לא נדחה אפילו על מה
שלא נדחה.
ואפילו עשה לבדו, הרי זה עשה שבסקילה, עליו, אולי שבסקילה, אז הוא לא נדחה אפילו בלי עשה שבצידו בשבת. אין עשה דוחה, לא תעשה על שבת.
גם על לולב יש את זה בשבת?
אם נטילת לולב הייתה תוכה בחילול שבת, אז ברמה העקרונית היה צריך לא תעשה דוחה, לא תעשה. אבל זה לא קורה. למה זה לא קורה? א', בגלל שבשבת יש גם עשה וגם לולב, ולא רק.
אז איך במקדש כן?
במקדש עוד פעם, זה דין בפני עצמו, לא בגלל שעשה דוחה, לא תעשה. אותו דבר. זה לא בגלל עשה דוחה, לא תעשה. מצד עשה דוחה, לא תעשה, אין שבת לא נדחית. כי שבת יש גם עשה וגם לאו, וגם בגלל שהלאו הוא בסקילה.
אז למה היו תוקעים בשבת
בשופר? יש דין כזה, ולומדים את זה. יש דין כזה, במקדש תוקעים. אבל עובדה זה רק במקדש, המצווה היא...
אבל גם במדינה היו. איפה שיש בית דין.
איפה שיש בית דין. זה דין מיוחד, לא כל מקום תוקעים. או איפה שיש בית דין או במקדש. שלהם זה שני דינים, וזה אותו דין עצמו, כי גם במקדש זה כמו מקום שיש בו בית דין. טוב, אבל בכל אופן, אני אומר, ברמב״ם עצמו לא לגמרי ברור לי, ההיגיון לכאורה צודק הרמב״ם. ההיגיון. ההיגיון צודק הרמב״ם. הרמב״ם, בחלק מהדוגמאות אני יכול להסביר שהוא באמת מדבר על עשה ולאו, ולא על שני צדדים של עשה או שני צדדים של לאו. אבל יש את המילה, אז אני אומר, גם במילה, כיוון שביטול העשה מחייב קראת, יכול להיות שהוא רואה את המילה כאיזשהו סוג של, שהביטול עשה שם הוא ממש עבירה, ולא רק ביטול עשה, זה חריג. אוקיי? אולי, אני לא יודע.
אבל הרמב״ם, אני הייתי משוכנע שקראתי את הרמב״ם הזה לפני כן, שהוא מנסה להשוות רק בתוכו, כי הוא רצה, אני חושב, להסביר, הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, שאין אתה יודע מתן שכרם של מצוות, אבל אם אתה לא יודע את מתן שכרה של מצוות, אז איזה חשבון אתה עושה? ואז הוא הראה בתוך הקטגוריה, זאת אומרת, בתוך הלאווים, אם יש למישהו סקילה ולמישהו אלון יש אחד סקילה ואלון יש אחד משהו אחר, אז הוא אומר, אתה רואה, זה יותר גדול. לא שאתה יודע את החשבון של המצוות, אבל רק מהעונש אתה יכול לדעת שזה יותר חמור מזה.
לא, אבל הוא אומר שמהעונש אתה יכול גם לדעת את הקיום, את השכר על הקיום.
על הצד השני.
כן, זה מה שהוא אומר. מה שהביטול מלמד על הקיום, ברור, אז זה בסדר, את זה אני יכול להבין. אגב, גם זה לא מוכר.
כך חשבתי למה הוא הסביר, אחרת למה הוא הסביר, כן, זה אני מקבל, אבל חשבתי שזה מה שהוא רצה להסביר. כי איך אתה עושה את החשבון אם אתה לא יודע את השכר?
זה ברור שזה מה שהוא רוצה להסביר, אתה לגמרי צודק, אבל עדיין יש פה שני עקרונות. החשבון הפנימי אני יכול להבין, אבל היחס בין הקיום לביטול זה דבר בעייתי. אגב, גם החשבון הפנימי, זה סתם, אם אתה כבר מאיר, יש, זה גם כתבתי מאמר, זה אחד המאמרים הראשונים שכתבתי. והשאלה האם חומרת העונש מצביעה על חומרת העבירה.
זה אמרנו שלא.
אז לא, לא שלא.
בגלל התיקון, כי התיקון שלא, אחרת היית יכול לתקן בתקילה את הכל.
הרמב"ם אומר שכן. הרמב"ם אומר שכן, זה אחת הראיות שהבאתי. אבל הרמב"ם אומר שכן, למשל פה, ובעוד מקומות. אבל יש רבי רוחם פרלה בספר המצוות של רס"ג, אז הוא מביא שמה שהוא מדייק מלשון הרס"ג, שרס"ג גם סובר כך, כי הוא אומר שבגלל שנערה מאורסה זה בסקילה ושבת זה בסקילה, לכן תראה כמה זה חמור. יש, זה לא זוכר בדיוק את הלשון שלו. שמה יש מערכה שלמה שרבה הוא חמפר לה על המצוות האלה. ואז הוא אומר, הוא מביא שמה ספר חסידים, ספר חסידים טוען שאין קשר בין חומרת העונש לחומרת העבירה.
רגע, הוא מדייק מלשון רס"ג, שגם רס"ג סובר שהחומרה מצביעה על...
אז הוא מביא שספר חסידים טען שלא. חומרת העבירה לא מצביעה, חומרת העונש לא מצביעה על חומרת העבירה. אגב, יש מקומות שבאמת רואים את זה, נגיד החפץ חיים כותב שלשון הרע זה העבירה הכי חמורה שיש. הוא מביא כמה חז"לים על זה וכו'. אין עונש על לשון הרע. עונשי בית דין.
אין הכוונה רק אנשי בית דין קראת, נגיד זה לא עונש בית דין.
אין קראת גם על לשון הרע.
אז גם פה אפשר להכניס חוקי המדינה. גם פה קשה להכניס חוקי המדינה. לשון הרע זה התביעות הפופולריות, לא?
נו, אז מה?
אז אם החליטו חוקי המדינה, כן, אז אין בעיה, לא צריך.
בכל אופן, אתה אומר שלא יהיה פיצוי. בכל אופן, אז יש מקומות שבאמת בהם רואים את זה, אבל באופן בסיסי הגישה מקובלת בראשונים מי שכן. אבל זה לא, יש זה גמרא בכתובות שראיתי שם שזה מחלוקת ראשונים אולי, ושם אלמלא נגדוע לחנניה מישאל ועזריה והוא פלחו לצלם. זאת אומרת, אם היו מקים אותם כל הזמן עד שהם היו עובדים לצלם, אז הם היו נכנעים. למות הם היו מוכנים, אבל לקבל מכות כל הזמן עד שאתה נשבר, לא היית עומד בזה. היית, ואז מזה הגמרא רוצה ללמוד שמלכות יותר חמור ממיטה. אז הגמרא אומרת, לא, זה בגלל שמלכות המתמידות, עונש המלכות של 39, זה לא, מלכות מתמידות, זה משהו שוב. אבל אז עוד פעם רואים שחומרת ה... לא זוכר, יש שם בגמרא, יש תוספות וריטווה שם, יש מחלוקת תוספות וריטווה, שאחד מהם טוען שמדובר על חומרת העבירה, והקושי של העונש הוא אינדיקציה לחומרת העבירה, והשני מנתק את זה. זאת אומרת, שם בגמרא בכתובות, נדמה לי שיש לו מחלוקת ראשונים על העניין הזה, כך שאפילו הדבר שברמב״ם הוא כן הגיוני, גם כן הוא לא מוסכם. הוא לא מוסכם. טוב, אז זה הרמב״ם. בכל אופן, בואו נראה רגע אם נספיק עוד את המהר"ל. את הדפים האלה אולי נשמור גם לפעם הבאה, אני אדם שנשאיר איתם קצת. דק, כאשר רצה השם יתברך לזכות את האדם שיקנה נצחיות על ידי מצוות האלוקיות, אי אפשר שיקנה אותו רק על ידי שני מיני מצוות. החלק האחד, שלא יהיה משנה את מציאותו אשר נברא עליו. כי אם משנה את מציאותו אשר נברא עליו, הרי יש לו שינוי מה שהוא ראוי למציאות האדם, ויבוא הפסד למציאותו. ואילו הם מצוות לא תעשה, שכל אילו המצוות הם שלא יצא האדם מן מה שהוא ראוי אל מציאותו. ואתם רואים, זה ממש ההגדרה שאני אמרתי, נכון? זה מצב האפס.
לא לרדת מתחת.
בדיוק. מצב האפס זה מה שראוי למציאותו. מצוות הלא תעשה זה לא לרדת מתחת למצב האפס, לא לצאת מהמצב שבו אני נמצא כרגע. זה הסחיטה, לא הפיתוי, כבעילת איסור וגזל, גניבה וכיוצא בהם מן המצוות. אף כי אנחנו לא נדע טעם המצוות, מכל מקום נדע בהם שכל מצוות לא תעשה הם יציאה מן יושר המציאות, מה שהשכל מחייב. יושר המציאות זה מצב האפס. זה ממש מגדיר, שזה ממש המילים שמגדירות מה שאמרתי. והיציאה מן היושר המציאות הוא הפסד ועיבוד אליו. כן, אתה הולך למצב שלילי, זה הפסד ועיבוד אליו. החלק השני הם מצוות עשה, שכבר אמרנו כי אין האדם במדרגתו האחרונה האלוקית, הוא כאילו הוא בכוח בלבד, וצריך שיקנה השלמות בפועל על ידי המצוות האלוקיות. זאת אומרת, המצב העכשווי שלך הוא לא מצב מושלם, זה מצב אמר, על זה אתה צריך לשמור לא להתדרדר, אבל דורשים ממך גם להתקדם, לטפס למצב חיובי, וזה מצוות העשה. מצוות העשה דורשות בכלל, הנה פה ממש יש את ההגדרה שזה בכלל לא נקבע לפי הביצוע, אם זה בקום עשה פיזי או בשבע אל תעשה פיזי, אלא השאלה אם זה דורש ממך להתקדם או דורש ממך לא להידרדר. זה ההגדרה של עשה ולא תעשה, זה ממש ההגדרה הזאת. כמו שדי למה בפרקים הקודמים, שאף אם האדם קונה העולם הזה הטבעי החומרי, לא קנה העולם הבא שאינו גשמי, כי אם על ידי הפעולות האלוקיות, ועל ידם יזכה לעולם הנבדל. בסדר, זה המהר"ל, בואו נמשיך את זה אולי בפעם הבאה.